חיפה היא אדומה, אלופה, אלופה, הפועל חיפה. ערב טוב לכולם.
ערב טוב.
מה שלומכם?
בסדר, טוב, אז אנחנו בתוכנית מיוחדת הערב. תוכנית מיוחדת לזכרו של איש יקר, לרבים מאיתנו, לכולנו בעצם. אחד האחראים הבלעדיים כמעט לרגע הכי מאושר, בוא נקרא לזה בחיי האהדה של כולנו. מתגעגעים, זו מילה קטנה, זה מה שכולנו מרגישים בערב, בכל פעם שהתאריך הזה מגיע, זה מתעצם, ובכלל, לאורך כל השנה. רובי היה עבור כולנו הרבה מעבר לבעלים, והוא נשאר ככה חרוט בזיכרון שלנו תמיד. כל אחד יכול לבוא ולספר על משהו, על איכשהו, שרובי השתלב בו, כי הוא היה כזה. הוא היה איש של אנשים, הוא היה איש שיכולת לגשת אליו ולא חשוב מי אתה. והיום בתוכנית אנחנו קצת נזכר בכל מיני סיפורים, כל אחד מהזווית שלו. נדבר קצת עם שחקנים מהתקופה, נדבר כמובן עם רחל היקרה. ובעיקר נחלוק המון כבוד. לאדם שעשה לנו המון 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 טוב.
אז אוקיי, גם בסוף נגיד כמה מילים על המשחק שהיה, לא נשכח גם את זה, אבל באמת בואו נתחיל בסיבה החשובה של הערב הזה, הזדמנות באמת להכיר ולהכיר תודה לאדם שתרם כל כך הרבה לקבוצה. אני מציע לפני שגם כן נעלה את רחל, אז אולי אתם תספרו קצת כל אחד מנקודת מבט אישית על הקשר שלו, על הרגע שלו עם רובי שפירא.
כן, אני אתחיל, שמיל, אני אתחיל. כתבתי פוסט 19 שנה לפטירתו של רובי. אגב, היום אנחנו בכ"ט בכסלו, זה התאריך העברי, שאלו למה זה היום ולא אתמול. ובפוסט הזה, זה ארוך, בדף של הפאנל, תיארתי שם של ילד שהיה להגיד מרל רצה, ילד שהפך להיות אוהד הפועל חיפה על כמה רחובות מקריית אליעזר, המעוז הירוק אז, ב-69, והילד הזה מכיתה ג' בשני העשורים הראשונים של חייו חווה לצערו, אבל הוא לא יודע משהו אחר, הוא חווה ירידות ליגה ארצית, קצת שמחה של עלייה, אבל משהו כזה 20 שנה של בינוניות מאוד מאוד גדולה, שהפיינה את שנות סוף ה-70 ושנות ה-80 של הפועל שלנו, ואז אני הכנסתי איזשהו משל, הגיע מישהו שיצר לי מהסיפור הזה, מאוד אפור, הפך אותו לאגדה, והמישהו הזה הוא כמובן רובי שפירא, שהגיע בהתחלה כתורם אלמוני, ואחרי שנה כבר קנה את הקבוצה, וגם כשהוא קנה אותה, בסוף אותה עונה, הוא הציל את הקבוצה, האביר הזה, הציל את הקבוצה מירידת ליגה, ואחר כך, תוך מספר שנים, הקבוצה, האפורה הזאת של אותו ילד מכיתה ג' אני בסדריים, הפכה להיות שם דבר בכדורגל הישראלי, מאמנים מהשורה הראשונה, סמל חדש, מגרש בכפר סיטרין לאימונים, אחר כך מגיע הרגע של האליפות, ואני אומר לכם, זה היה נדמה לי באותם שנים, בתור אחד שקרא קצת ספרים כשהילד, זה סיפור הברווזון המכוער שהפך לברבור, זה ככה משהו שחלף לי בראש, והאגדה הזאת גרמה לכל כך הרבה אושר לילד מכיתה ג', אבל הילד מכיתה ג' אהב לקרוס סיפורים עם סוף טוב, ובצלה הסתיימה בדרך שהסתיימה, אז אני אהב לומר.
קצת נשמע מפותה דורון.
אתה אומר שמבחינתי, הסיפור של רובי שפירא הוא פשוט איש שהפך את חוויית הכדורגל שלי לאגדה.
נהדר. ניר?
כן, טוב, תשמע, אחרי הפוסט הנהדר שדורון כתב, חרך את הרשת, מי אני שיגיד כמה מילים, אז קודם כל, אין ספק שרובי הגיע וגרם לכולנו לצמוח בכמה סנטימטרים, עד היום אני, הגובה שלי טיפה יותר גבוה בגלל רובי, יש כמה דברים שאני רוצה כן לומר על זה, אבל דבר ראשון, צריכים לזכור שהכדורגל זה הנאה ולא מטרה, ואני חושב שכל המורשת של רובי, הנהדרת והנפלאה, צריכה גם לקח לכולנו להבין שבסוף באנו ליהנות. וגם אם אתם רוצים להשקיע הרבה, אתם יודעים, כמו הבדיחה הישנה, מה ההבדל בין תרופה לבין רעל? המינון. אז צריך לראות גם כשאנחנו מבקרים אנשים, וגם כשאנחנו פועלים מול אנשים, כי גם את רובי ביקור, אני אישית זוכר את הביקורות הקשות גם לרובי. צריך לומר את זה, וכולנו עשינו מאז חשבון נפש, וכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. אחד הדברים שאני מאוד אהבתי עם רובי, שהוא קודם כל היה רועד, אחר כך היה בעלים. וזה לטוב ולרע, או כמו שבדרך כלל אומרים, לרע ולרע בדרך כלל בדברים האלה, כי יש משהו מאוד מאוד רגשי ואמוציונלי באהדה. הוא נתן את הכל לקבוצה. בעיניי זה מאוד מאוד אירוני, כי אם אני זוכר טוב, כל הנושא של רכישת הקבוצה שלו, היה סוג של מפעל הנצחה עבור אביו ואח שלו. וזה כל כך אירוני שהמפעל ההנצחה הזה בסוף הפך להיות מפעל ההנצחה עבורו. יש פה המון המון סיפורים, אני נזכר בלי סוף, וגם בתוך תף גם נשמע עליהם לגבי כל מה שרובי אבי של אנשים, כל הסיפורים על השחקנים, איך הוא דאג להם, איך הוא פיזר את טובו על כולם. אני חושב, אם אפשר לסכם את זה, פעם מרק טוויין כתב משפט מאוד יפה, שמתאים דווקא לרובי, הוא אמר שהרעם הוא מאוד מרשים. הרעם הוא מאוד חזק, אבל בתכלס זה הברק שעושה את העבודה, וכזה היה רובי, הוא היה הברק של כולם.
יפה, יפה. רותם, מהר, כלומר, בוא נעבור אליך, כי אנחנו צריכים כבר להעלות את רחל, אז בוא נשמע, אני גם רוצה לשתף את התמונה.
אני אשמיל, שמיל, כן, אני, 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 מחכ... אני בקש מרותם, אני בקש מרותם שיחכה רגע, תחכה בבקשה, בוא נעלה את רחל,
אוקיי, אני שולח
לו הודעה,
שרותם
מתחיל
לספר.
לא, אני אדבר על משהו אחר בעצם, ואחר כך אני אדבר על הסיפור של התמונה הזו. קצת על המשמעות של מה שרובי שפירא עשה. אותה עונה קסומה, וגם השנים שקדמו לה בהכנה, צריך להבין שבסוף אני הייתי בכיתה וו באליפות, ו... אי אפשר להסביר את זה, למי שלא גדל בחיפה, ולמי שלא היה חלק מכיתה שבה אתה אולי שתי בנים מתוך 20 אוהדי הפועל, ועוד 18 אוהדי מכבי, ועד כמה אתה תמיד מרגיש את ההתנסות הבלתי פוסקת הזו, בכל דבר ובכל התנהלות כזו או אחרת, ואתה מנסה בכלל להבין איך נקלט על הסיטואציה הזאת, שאתה אוהד את הקבוצה ואתה עוד ילד, ואני הגעתי להפועל חיפה דרך הכדורגל, בעצם התחלתי לשחק בילדים, וככה קיבלנו מנוי באותה תקופה, וככה התמכרתי. ואז הגיע רובי, ואז הגיע העונה המטורפת הזו, ואז אתה בכיתה ו' ואתה גם בשיא הבית ספר של היסודי, ואתה מרגיש מלך העולם. מלך העולם, אני יודע שזה קטן שלי, בכיתה ו' והילד, וכל אחד התפס אותו במקום אחר, אבל בנקודה הזו שזה הגיע אליי, זה אי אפשר להסביר מה התרומה שלו והמהפך הזה שהוא עשה לקבוצה ובעיר, גרם והשפיע, ואני בעולם הקטן שלי, ככה זה השפיע עליי שמה. אני יכול להגיד ש... מכל הסובבים אותי שאז היו בחברתי, אם זה דני קרמי האדום הגדול, או קלמן מיידלרס, שהם כולם חברי משפחה, הם כולם אנשים שרואים את רובי כמושיע, כבן אדם שבא והראה אור מחושך. משנים של תמיד אהבו את הפועל, אבל זה היה נראה כזה כמו תקרת זכוכית שהגיע בן אדם, ופשוט ניפץ בפטיש של 5 טון, והפיץ פשוט תחושה אדירה. מי שלא גר בחיפה, לא משנה אם אתה ילד או מבוגר, לא יבין עד כמה התחושה הזאת הייתה ענקית, שאם היום בדרבי אנחנו בעננים,
אז
לקחנו אליפות. לקחנו אליפות.
ערב טוב, רחל, שומעת אותנו? שומעת אותנו? רחל, את שומעת? את צריכה לשמוע אותנו? משום מה... אנחנו לא שומעים... מה, יכול להיות על מיוט? יכול להיות שאת נמצאת על מיוט אולי? לא מצליחים לשמוע?
רחל, את הרמקול, תראי אם הרמקול פתוח.
בואי נראה אם הרמקול של... הרמקול לא פתוח, אין רמקול. אין מיקרופון. הנה, connecting to audio, הנה עכשיו.
ערב טוב, אני שומעת אתכם.
הנה נקרא.
ממש לכבוד לנו שעלית ואת מתארחת אצלנו, ממש כבוד גדול, באמת רוצים להגיד לך תודה רבה שתארחת וקיבלת אותנו בנוכחותך. אנחנו מייחדים פה זה תוכנית אוהדים של הפאנל האדום, שאוהדי הפועל חיפה, וחשוב היה לנו מאוד לכבד, ערב להקדיש את כל התוכנית כמעט לזכרו של האיש היקר והאהוב כל כך, שתמיד שאני רק נזכר בו, זה רק צמרמורת פשוט. אז באמת תודה רבה שעלית, מה שלומך?
בסדר גמור, ותודה לכולם באמת על התוכנית ועל הרצון לשוחח גם על רובי בערב שכזה.
בהחלט, בהחלט, זה יקר לי ליבנו. אולי דורון...
כן, כן. רחל, אני רוצה לעשות את החקירות קצרה פה עם האנשים, ולא זמן. יש פה איזשהו מישהו שעבר בתכונית הזאת, אני מיד אסביר למה אני מתכוון. יש לנו את שמיל, שומעים אותי?
כן, שומעים אותך טוב עכשיו. כן.
יש לנו את שמיל, המארגן והיזם, ויש לנו את ניר בר, ואותי, אבל יש מישהו שם עם הזקן, הוא נראה לך מוכר?
אני צריכה לראות, לא הסתכלת. אתם יכולים להעביר אותו?
רותם תדבר, אז אתה תעבור לקדמת ה...
היי, שלום. היי, שלום.
שלום, מזהירו אותך שם.
שלום, שלום רחל, מה שלומך? אנחנו לא מכירים ברמה האישית, אבל אני קודם כל שמעתי שה... תמונה שלי עם רובי הגיעה אלייך, ואני מאוד מאוד שמחתי על כך. אני הילד בתמונה, במדים של הפועל חיפה.
מאוד ריגשת אותי, מאוד מאוד.
תודה רבה, כיף לשמוע ומאוד מרגש גם אותי, השיחה איתך בכלל. האירוע הזה זה אירוע קטן אולי, אבל שמבחינתי הוא באמת, הוא מיקרו-קוסמוס למה היה האיש. אני ילד בן 13, חוגגתי בר מצווה והוזמנתי לאימון בעצם. ואת יודעת, אני הגעתי לשם וקצת מתבייש ולא מוצא את עצמי, וקצת מחפש למי לפנות ולמי ללכת, ופתאום רובי שם מנהל שיחה עם מישהו על הדשא, קולט אותי בזווית של העין, מסמן לי עם היד לבוא ככה, קורא לי, הוא אומר לי, דיברנו קצת, הוא הבין שאני חוגג בר מצווה, והוא ישר קרא לצלם שהגעתי איתו, ועשינו ביחד תמונה, וקרא לכל השחקנים, וביקש מהם להצטוות אליי ולצלם, וממש דאג שכל הסיפור הזה יקרה, וזה היה מבחינתי כילד בן 13, ושנה אחרי אליפות, וכל כך כל השחקנים האלה הם חצי אלים בעיניי, ורובי בכלל הוא אגדה מהלכת, היכולת שלו פשוט לראות אותי, לראות את הילד הקטן הזה שם, שמחפש קצת ימינה ושמאלה, ולגרום לי להרגיש הכי חשוב בעולם באותו רגע, זה משהו שילך איתי עד הסוף. ובעיניי, האירוע הקטנצ'יק הזה, הוא מראה לכל מה שהאיש הזה היה.
אני רק רוצה לומר לך, שבאינטיפאדה, לפני האליפות, נפלו המון פגזים בקריית שמונה, בכל הקיבוצים, היה ילד מקיבוץ מעיין ברוך, שכתב לנו שהוא אוהד הפועל, והוא מאוד רוצה להגיע למשחקים, ורובי אמר, להזמין אותו, ולהביא אותו למגרש, והוא ממש התייחס אליו, כמו אל בן יחיד, והזמין גם אנשים נוספים מהקיבוץ להיות אורחים של הפועל חיפה, כדי שהם ייצאו קצת מהקטיושות שם ומהלחץ, וירגישו נינוחים יותר במגרש. אז הוא תמיד היה מתייחס מאוד לילדים. ילדים זה היה ממש עקב אכילס שלו.
נהדר.
זה מתחבר לי, זה מתחבר לדמות.
את יודעת, אני גם כן בדיוק מנהל את קבוצת הנוער של הפועל חיפה, רובי, שזה אצלי הכבוד הכי גדול, שהקבוצת הנוער של הפועל חיפה נקראת על שם רובי שפירא, שזה בעצם תמצית והרוח של המועדון, זה דבר נפלא בעיניי. ניר, יש שאלה? כן?
רותם תסיים, אין בעיה.
אני כן, היה מעניין אותי קצת לשמוע מרחל על רובי האוהד, איך זה לראות את רובי מהצד, כאוהד הפועל חיפה, לפני הבעלים, לפני מה שאנחנו רואים כדמות.
אני רק רוצה להגיד לך שרובי תמיד ראה את עצמו ראשון בין שווים, אם זה אומר לך משהו. הוא ראה את עצמו אוהד של הפועל חיפה, וכל מסעת נפשו הייתה כמו של כל אוהדי הפועל חיפה, לקחת אליפות של הפועל חיפה, גם תהיה אליפות, וזה היה בכלל אצלם במשפחה בדם, כי אבא שלו היה מזכיר הפועל חיפה בזמנו בשנות ה-50, ואחיו היה אוהד צרוף של הפועל חיפה, וכל שבת שהפועל הייתה מפסידה, זה היה פשוט יום של אבל אצלנו בבית. אז כך שזה היה בנשמתו, והוא אמר, זה לא יעזור כשאני בפועל חיפה, הפועל חיפה תיקח אליפות, ובאמת הוא כיוון למטרה, זה היה כל הזמן כיוון למטרה, וזה מאוד, גם אצלי בבית, אני חייבת לציין, שכשהפועל הייתה מפסידה, אז באותו שבת אני פשוט הייתי יושבת בפינה, לא מדברת, כי ידעתי שאין הרבה מצב רוח, והמצב רוח זה לא היה רק של רובי, כי הילדים ליוו אותו, והילדים הלכו איתו, אז כולם היו חוזרים עם פרצוף של תשעה באב,
כן, אולי באמת רחל קחי אותנו לאותו יום של האליפות, איזה דברים זכורים לך, אנקדוטות, באותו יום מאושר של האליפות.
אני אגיד לך את האמת, ביום הספציפי של האליפות, אני לא הייתי בארץ, הייתי בארצות הברית, היה לי אירוע משפחתי, ואני נסעתי לבדי, וכמובן שהייתי דרוכה אחרי מה שיקרה במגרש, ואת כל מה שקרה במגרש ראיתי רק דרך הטלפון, רק דרך המשלוחים שהגיעו אליי, ורק כשחזרתי ראיתי את האושר הגדול שהיה לו בעיניים.
הרגשת שהוא הגיע ליד, הגיע לנחלה שלו שהוא כל כך רצה?
תראה, זה לא היה לי ספק כשהוא אמר שהוא יגיע, שהוא יגיע. כי הוא היה בכלל מכוון מטרה בכל מיני דברים. וכשהוא היה מכוון מטרה, הוא הלך באותה דרך עד שהוא השיג את המטרה. לכן הוא גם תמיד אמר, תמיד הוא אמר לחבר'ה צעירים, אם אתם רוצים להשיג משהו, אל תוותרו. אל מראש תגידו, אנחנו לא יכולים, זה לא בכיסנו, גם אם אין לכם או מבחינה כספית אתם לא יכולים, תאמינו ואתם תשיגו.
מדהים, מדהים. כן, דורון, בבקשה.
רחל, את יכולה קצת...
כן?
קצת מתנתק לך האינטרנט. מתנתק האינטרנט, כן.
אוקיי. שומעים אותי עכשיו?
כן, בבקשה.
לא אמצע.
אוקיי, אז... אז השאלה לרחל, הקשר עם השחקנים קצת, אם אפשר לתאר אותו, איך היה הקשר שלכם עם השחקנים של הקבוצה?
תשמע, הבית שלי היה בית המשפחה לכל השחקנים. כל מי שרצה לדבר עם רובי היה בא אלינו הבית החופשי, היה יושב איתו בחדר הטלוויזיה שלנו, מנהל איתו שיחה, משחק איתו שש בש, זה היה בית פתוח. והשחקנים היו כמו ילדים שלנו. רובי ישב ודיבר עם כל שחקן, ואמר לו את דעתו, ובאמת היה דו שיח נפלא. ואפשר לשאול את ג'ובאני רוסו, היה אצלנו הרבה בבית, ואופר טלקר, וטל בנין, טל, אגב, טל בנין היה היום בהזכרה של רובי, הוא בא מתל אביב במיוחד, ואנחנו היינו כמו משפחה אחת גדולה, זה זיתוני ואורן ניסים ואלון חלפון, אגב, אנחנו עד עצם היום הזה, אני בקשר עם אותם שחקנים, אנחנו מרגישים בית וילדים, זה... היום אני באמת לא מכירה את השחקנים ולא יודעת מי משחק בפועל חיפה, שזה תעודת עניות. הנכד שלי יודע, אבל אני לא יודעת.
רחל, אני אשאל אותך אפילו שאלה קצת אישית. מה חשבת על זה כשרובי סיפר לך שהוא נכנס לכדורגל?
אני לא שמחתי עם קהל, עם כל הרעיון הזה, מאוד לא. אבל לא הייתה לי ברירה, אתה יודע, if you cannot beat him,
join him.
לא הייתה לי ברירה, לא היה לי הרבה אופציות.
כן, נכון. ניב?
כן, בדיוק באתי לשאול את רחל לגבי זה, אני רציתי לקחת את רחל איזה כמה שנים אחורה, ואולי אם טיפה רוצה לשתף אותנו על אותה תקופה שבה רובי בא אלייך ואמר לך, תקשיבי רחל, נראה לי שאני הולך לרכוש את הפועל חיפה. איך זה היה?
זה היה כשהם היו באנשת בליגה הארצית, ורובי משהו כעס שם באיזה משחק שהם לא מנצחים, ואז הוא אמר, אני קונה את הקבוצה, אני עכשיו לוקח את הכל לידיים, אני מנהל את הקבוצה עכשיו. אני בכלל לא שמחתי עם העניין, עם הרעיון. אמרתי, אין לי בעיה שתתרום כל שנה איזשהו סכום של כסף שיעזור, אבל להיכנס לזה ולהיות משועבד כל שבת ולקחת ללב, הוא לקח מאוד ללב כל משחק שלו לא הצליחו או כל בעיה שהתעוררה, ולא אחת הוא היה מסתובב כאן בבית עם טלפון ואת היד הוא היה מחזיק על הלב, ואני כל פעם אמרתי, בשביל מה אני צריכה את זה בכלל? אבל ככל שאמרתי יותר תעזוב וזה, הוא לא הסכים. זה היה לו, זה היה מפעל הנצחה לאבא שלו ולאחיו, וזה היה מאוד חשוב לו עבורם ועבור עצמו, כי בסך הכל הוא היה אוהד מספר אחד, אתה מבין? אז אתה לא יכול להסיט בן אדם כזה מהמטרה שלו.
אומרים שבדרך כלל הילדים משתקפים, ההורים משתקפים דרך הילדים שלהם, שאת רואה את הילדים, את רואה את רובי שם?
אני רואה אותו באיזשהו מקום שם. מה אומר לך? כשאני הכרתי את רובי, הוא בכלל לא עד כדורגל. הוא לא היה הולך למשחקים בכלל, רק אחי ואבא שלו היו הולכים. רובי לא הלך, ופתאום הוא נכנס לזה בהנצחה של אחיו, כי הוא מאוד מאוד אהב את אחיו, ובהנצחה של אחיו ואבא שלו נכנס לזה בטירוף.
את יודעת, פה בפאנל ניסינו בזמנו, וגם אלינו פעמיים, את אחת חברות המועצה, אלה לאופר, גם כן אוהדת הפועל חיפה, שאבי היה שחקן בהפועל חיפה, ליזום שהנצחה ראויה לרובי, של, נכון שקראו כיכר על שמו, אבל אנחנו רוצים שיקרא רחוב על שמו, אם לא למי. ומה דעתך באמת על היוזמה הזאת?
אני מברכת על כל יוזמה, כי באמת רובי היה בן אדם, אני חושבת שהוא הקדים את זמנו, הוא כבר אז הבין שהוא צריך לעזור לקהילה, והוא צריך לתמוך בהמון פרויקטים בקהילה, מלבד הפרויקט של הכדורגל, והוא גם סחף איתו גם את שחקני הפועל חיפה, לתרום באיזשהו אופן לקהילה למען ההצלחה של כולם. והוא לקח ילדים בר מצווה, והוא לקח פרויקטים של אנשים שהיו צריכים הסעדה, וכל מיני דברים שהיו מאוד חשובים בקהילה. ולכן אני חושבת, תראה, אני באמת חושבת שמגיע לו, כי הוא נתן באמת את ליבו ואת נשמתו למען החברה בחיפה, וחיפה הייתה מאוד מאוד חשובה לו. לכן כל כך התעקשתי שהכיכר תהיה בין הים והכרמל, הוא מאוד אהב את הים ואת הכרמל, וכשאמרתי לו בוא נעבור לתל אביב, הוא אמר לו, בתל אביב יש ים, אבל אין כרמל, אז אי אפשר לעבור לתל אביב. ואם תשימו לב, הכיכר שלו עומדת ממש באמצע בין הים בצד אחד, והכרמל בצד השני.
מדהים. אני רגע יכול להגיד לך שאנחנו לא מתכונים להרפות מזה. זה נושא שאנחנו נשוב ונעלה, נשוב ונעלה, כי אין ספק לנו שזה מגיע, מגיע לו לחלוטין, והנה עכשיו הוא אמור, מתדפק לנו על על כנפי הזום, מישהו שאת מכירה? מה שלומך אורן ניסים? מה שלומך? איזה כבוד לראות אותך איתנו.
כן, איזה כיף לראות את רחל, משתבחת עם השנים. האמת שאני ממש מתגעגע אליה, אני זוכר את הימים כשהיינו מגיעים אליה, היא תמיד הייתה אומרת לי, אורן, אתה הילד המאומת שלי.
עד היום, אורן.
מה שלומך? איך את מרגישה? הכל בסדר?
בסדר גמור, אורן, בסדר גמור, ואני שמחה בהצלחה שלך עם הילדים. זה מחמם את ליבי מאוד מאוד.
תודה. אני באמת נהנה גם, מדובר בילדים מגיל 4 עד גיל 16, שחלק מהם הם נמצאים בקבוצות תחרותיות, וחלק מהם זה נקרא בית ספר לכדורגל, ולצערי, בגלל התקופה הקשה שבה אנחנו נמצאים, כרגע לא כל המועדון עובד, רק חלק מהמועדון עובד, כי מה לעשות, משרד הבריאות לא אפשר לילדים הקטנים לחזור לפעילות, אז אנחנו ממתינים בסבלנות. מה נשמע איתכם?
הכל בסדר.
אורן, כיף לראות אותך כרגיל, ותמיד שאני רואה אותך זה ממש התרגשות. אולי באמת אנחנו פה הקדשנו את התוכנית לזכרו של האיש היקר הזה, רובי, אולי באמת איזה אנקדוטה או קצת איזה אירועים מרגשים שבטוח היו.
היו המון המון אירועים ומפגשים, ורחל תעיד על זה. אני יכול לספר לך את תחילת הדרך שלי. בעצם אני הגעתי להפועל חיפה בתור ילד בגיל 21, הגעתי לחבורה של כוכבים. בזמנו רובי החליט, כל שחקן שמגיע לקבוצה, כל שחקן שנמצא במועדון הזה, היה לו מאוד מאוד חשוב להרגיש כאילו חלק מהמשפחה. אני בכלל הגעתי בתור ילד תמים, נאיבי, שמסביבי כולם כוכבים, רן בן שמעון, נג'ואן גרייב, ג'ובאני רוסו, ודמיטרי אוליאנו, וגורן מילנקו, ובאמת, שחקנים שאני בעצם רק ראיתי אותם על המסכים, וכל המטרה שלי וכל החלום שלי זה רק להיות במועדון הזה. אני באמת יאמר לזכותם של אותם שחקנים, וגם לזכות הצוות המקצועי ורובי שפירה כמובן, שהם חיבקו אותי וחיזקו אותי, וגם האוהדים של הפועל חיפה שעד היום מאוד מאוד אוהבים אותי, הם בעצם נתנו לי את האהבה שאני הייתי זקוק לה. אני זוכר את היום הראשון שהגעתי, האימון לא היה בכפר סיטרין איפה שהיינו מתאמנים, זה היה במגרש בקריית אליעזר, אבל לא האצטדיון עצמו, אלא המגרש ליד. והגעתי ונורא התרגשתי, וראיתי אותו שהוא ניגש אליי ולוחץ את היד. עכשיו שתבין, רובי, היה לו משהו מיוחד, היה לו איזשהו נוכחות כזה, היית יכול להרגיש אותו גם אם לא היית רואה אותו. זה הסיגר אחר, את זוכרת את התקופה הזאת? היינו מעריכים אותו, וזה היה נותן לנו תחושה של ביטחון, תחושה של כוח, תחושה, היינו מועדון עוצמתי, מועדון שלא חשש לשחק מול אף קבוצה. ותשמע, היה הרבה רגעים. אתם רוצים לשמוע עוד סיפור?
ברור. בטח, בטח.
טוב, עוד סיפור מעניין שאני לא יכול לשכוח. אנחנו בדרך כלל כשהיינו משחקים במשך השנה ומשחקים מסוימים, כמובן שאם זה היה משחקי חוץ אז היינו ישנים בבית מלון, אבל גם במשחקי בית רובי מאוד מאוד היה חשוב לו לאחד אותנו ולגבש אותנו. אז המשחק המפורסם נגד מכבי תל אביב, היינו בבית מלון, ואז הוא הגיע ביום חמישי, ואתה יודע, הוא כזה הלך כזה, והיה מדבר עם שחקנים, והוא ניגש אליי ואמר לי, אורן, הכי צעיר מבין כל החבורה הזאת, אבל אתה מבחינתי זה נשיא הדגל של השחקנים. כשרואים אותך לוחץ את הקבוצה היריבה, אז כולם ביחד לוחצים. וכשרואים אותך עומד ולא זז, אז כולם עומדים ומסתכלים. אתה הראשון בחבורה, אתה הראשון שנמצא קדימה, ואתה יודע, הוא לא היה מדבר יותר מדי בקטע המקצועי, הוא היה משאיר את זה לאלי גוטמן בזמנו, ולמאמנים שהיו שם, אבל כשהוא מדבר איתך פתאום על הצוות המקצועי, היית לוקח את זה ממש בשיא הרצינות, והיית מבין כמה זה חשוב, ואני הייתי, אחי, אני כל פעם מתרגש מחדש שאני חלק מהמועדון הזה, ואני כל כך מתגעגע לימים האלה, לארוחות האלה שרחל הייתה מזמינה את כל השחקנים, ותמיד היו נותנים לנו הרגשה כמשפחה. אגב, אני עד היום בקשר עם שלי, הבת של רחל, ואנחנו תמיד דואגים לדבר בחגים, ואני מעריץ אלמוני שלה באינסטגרם, אני עוקב אחרי כל המשפחה. כן, היו המון חוויות.
אגב, אורן, אתה זוכר את לג בעומר בים, שכולנו ירדנו, זה היה אחד הערבים המדהימים, שכולנו הבערנו את המדורה, ועשינו שם על האש, אתה זוכר כמה זה היה יפה ומאחד?
זה, רחל, מה שיפה פה, שזה היה הכל ספונטני. אתה יודע מה, אני אספר לך סוד. כשאני הגעתי לצפרירים חולון, היה לי תקופה לא קלה בחולון, כשאני הגעתי להפועל חיפה, היה לי תקופה לא קלה, כי רובי שפירא ואלי גוטמן רצו אותי, ובצפרירים חולון לא כל כך אפשרו לי, ועשו לי חיים מאוד מאוד קשים, והגעתי, מי שזוכר, הגעתי רק מחזור שישי לקבוצה. ואני הייתי עושה איתו שיחות גם עם רובי וגם עם אלי גוטמן, הם תמיד אמרו לי, אורן, תהיה רגוע, הכל עניין של זמן, תהיה סבלני, אנחנו מחכים לך. ואני תמיד הייתי מדבר עם אבא שלי, והייתי אומר לו, אבא, אני לא יודע מה לעשות, אני מפחד שאני אצא קרח משני הצדדים. והייתי מדבר את זה גם עם אלי, וגם עם רובי, וגם עם אבי קאופמן, אורן, תהיה רגוע, ואתה יודע, זה לא קל, היה לי תקופה מאוד מאוד קשה, עד שהגעתי להפועל חיפה, וזהו, אתם יודעים, ההיסטוריה, אנחנו לא שוכחים, והשנים שהיו לי שם, באמת, אני לא יכול לתאר את הקשר העמוק, לא רק עם רובי ועם המשפחה ועם רחל ועם ליאם ושלי וכל העמדים, זה הכל בחבילה אחת.
אורן, אני רוצה להוסיף משהו, אני רק אשאל את המנחה היקר שלנו, שמיל, אני אשמע בלי קטיעה, נכון?
אני אשמע בסדר גמר.
ערב טוב קודם כל, אורן היקר, אורן ניסים לנבחרת, כמו שאני תמיד רואה אותך יוצא לי המשפט הזה, לא יכול לעצור את עצמי, אורן ניסים לנבחרת. בכל מקרה, תקשיב, אנחנו ביקשנו בשבוע הזה מועדים לשתף סיפורים ותמונות לקראת הערב הזה, ויש אוהד שסיפר סיפור שנותן זווית אחרת למה שאמרת. עכשיו, מה שאתה אומר בעצם שמילה של רובי, גם כשהיית עוד מה שנקרא לפני ים...
דוגמה, אני יכול לתת דוגמה, סליחה שאני יוצא אותך
כדי... רגע, חכה, הפעם אני נותן דוגמה, אורן, אתה חייב לשמוע, זה דוגמה מעניינת, ורחל גם תשמח לשמוע. אני רוצה לתת עוד דוגמה מזווית אחרת למילה שלו. הוא נתן לך מילה ואמר, אם אני אומר, יהיה בסדר ואתה תגיע להפועל חיפה. הסיפרו בקיץ 2000, כשאלין מנטואן הגיע לקבוצה, בחור, אני מקווה שאני מדייק בתאריך, בחור שהגיע...
רומני.
הרומני, כן, הגיע אלין מנטואן, הגיע לשדה התעופה עם תיק קטן ומכנסיים קצרים, אחרי שבועיים הקבוצה עשתה איזשהו אירוע באיזשהו מלון, והוא ביקש דרך אותו עד, אני ממש שכחתי את שמו, אדוארד, הוא ביקש ממנו.
אדוארד, אי אפשר לשכוח אותו, עד האגדי שלנו. היה ביניהם קשר מאוד מאוד חזק בין אלין מנטואן
ואדוארד. אורן, חכה, אני מגיע לנקודה, חכה אורן, שנייה. ואז הוא ביקש מנטואן, אם אפשר לקבל $1,000 מקדמה על המשכורת שלו, כדי שהוא יקנה בגדים ויראה כמו בן אדם, ולא יבוא עם כפכפים וקצר. אז רובי נתן לו $10,000 מקדמה, שזה שכר שלו עונה שלמה ברומניה שנה לפני. זה אדוארד, הקרדיט שלו, זה רק מראה מי זה רובי, וכשהוא נפצע, זה היה מאוד מאוד מוטרד ושפוף, רובי אמר לו, אל תדע, כל עוד אני פה, אני דואג לך. עמד במילתו.
ממש כמו שאתה אומר, אני יכול לספר לך על עצמי, כשאני עברתי להפועל חיפה, פחות עניין אותי הכסף, ופחות הייתי, פחות היה לי ניסיון בחוזים, וכל ההתנהלות הזאת מסביב. היה לי רק חשוב להגיע למועדון הזה, אז אני אספר לך סיפור. בסופי שבוע, היינו נשארים לישון בבית מלון דן פנורמה, גם אני וגם אורן זטוני, זה היה, היינו שנינו מצפרים חולון, הגענו, הוא הגיע שנה לפניי, והיינו ישנים במלון דן פנורמה. עכשיו, לא תמיד, לא תמיד, היינו, לא תמיד, היינו, אבי קאופמן היה, כאילו, לא, זה לא היה כל הזמן, והסעיף הזה בחוזה, לא היה לי בחוזה שאני יכול, מתי שאני רוצה, לישון במלון. אתה יודע, זה, אתה יודע, בכל זאת, זה עולה הרבה כסף, כל הלנה הזאת של המלון, והארוחות בוקר, וכל הסיפור הזה. ואין פעם שהייתי מבקש ביום חמישי שאני רוצה לישון, כי למחרת יש אימון בבוקר, הוא לא היה מאפשר לי. היה לי פעם אחת שהייתי צריך להגיד לו, ואמרה לי, אורן, כל פעם שאתה תרצה, אני, היה בזמנו רואה חשבון בשם מוריס, אמר לי, אורן, כל פעם שאתה תרצה בבית מלון, אתה תהיה בבית מלון, כדי שיהיה לך את כל התנאים, כדי שתרגיש הכי טוב שאפשר, כדי להגיע לאימונים. אבי קאופמן, מוריס, רובי שפירה, אלה אנשים שחיבקו אותנו, באמת אני אגיד לך, וזה כיף שהסעיף הזה לעומת זאת לא היה בחוזה, ותמיד שיפרו אותי, אתה מבין למה אני אתכוון? בגלל זה, כששחקן מקבל את האהבה ואת החום הזה, אז הוא תמיד רוצה להחזיר את זה חזרה, ויש חלק מהאנשים לא מבינים, אורן, שיחקת בהמון המון קבוצות, מה, למה דווקא הפועל חיפה? כי בהפועל חיפה זה היה משהו אחר, זה היה משהו שונה. אם אתה מסתכל על הפועל חיפה של אז, הפועל חיפה של היום, אגב, אני מאוד אוהב את הקבוצה של הפועל חיפה של היום, אבל הפועל חיפה של אז, היא הייתה קבוצה לוחצת, קבוצה שחוששים ממנה, קבוצה שמרתיעה. ותראו את מי אני רואה, את המגן הימני האגדי והאהוב. זה שחיבק אותי, זה שאמר לי, תהיה רגוע, זה שהיה לוקח אותי למקומות ולמד אותי איך להתנהג. נעלם, הוא לא עונה לי לטלפונים בבחור הזה.
זה שאני אומר לך, שיש בחיפה פרות, היו פרות בחיפה, הראיתי לך פעם ראשונה פרה.
עופר, מה שלומך?
מה נשמע, אנשים יקרים, מה שלומכם?
אז אנחנו פה בערב לזכרו של רובי שפירה, ונמצאת איתנו גם הגברת הראשונה של העיר, מבחינתנו, רחל היקרה. אולי תספרו קצת על ההיכרות ביניכם.
תראה, קודם כל, אתה יודע, קודם כל רחל שלום, ואנחנו אוהבים אותך ומתגעגעים. קודם כל רחל הייתה, אתה יודע, למרות שהיא צעירה ויפה, הייתה כל הזמן, הייתה כמו אמא של כולנו. כאילו הרגשנו שכאילו זה, הקשר שלנו האישי, אמנם הוא היה עם רובי, אבל תמיד רחל הייתה שמה. תמיד היה איזשהו מקום של רוגע, שראינו את רחל ליד רובי, כי רובי תמיד היה בלחץ, הקבוצה הייתה בלחץ, אתה יודע, כל התקציבים, כספים, שחקנים, אבל באיזשהו מקום שהיית רואה את רחל ליד רובי, היית נרגע, ובהחלט רחל היא לא סתם דמות בסיפור הזה שנקרא רובי שפירה, אלא היא דמות חשובה מאוד בהפועל חיפה, לנו השחקנים, ואנחנו מאוד מאוד שמחנו שהיא הייתה איתנו, באמת אישה מאוד מאוד חשובה להיסטוריה של כולנו.
רחל מתרגשת, זה בסדר.
אתה יודע למה אני מתרגשת? כי החברה הראשונה שהייתה לאופר טלקר, הוא בא לספר לי עליה, מי הייתה החברה, ואחר כך דיברתי גם עם החברה שלו, ומאוד רציתי שהם יתחתנו, ואני עד עצם היום הזה, אופר, אומרת לך, שאם היית מתחתן עם אותה בחורה, אתה היית נשוי באושר עד עצם היום.
אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, לא מסתכלים על חלב שנשפך, מה שכן, מה שכן, מה שרחל סיפרה עכשיו, זה בעצם מייחד את, את האישה הזאת, ואני יכול להגיד לך משהו, זה גם כן משהו שמייחד, אם אני מסתכל עליי אישית, הקשר שלי עם רובי היה באמת, באמת מאוד מאוד קרוב, וגם עם רחל, רחל, את זוכרת שאיבדתי את הכלב שלי?
בוודאי, איך הלכנו לחפש אותו, אתה זוכר?
אתם מבינים, אתם מבינים, אשתו של רובי שפירה עזרה לי לחפש את הכלב שלי, כאילו תחשבו שנייה, זה מטורף.
משפחה.
מטורף, משפחה, זה היה משפחה. ואני... כן.
לא, רציתי רק, תתן לנו ככה איזה סיפור שלך, שלך ושל רובי, איזה רגע, איזה סיפור, איזה אנקדוטה ככה שאתה זוכר, משהו שאתה יכול לשתף אותנו.
תראה, אני יכול לספר משהו שמסביר את האהבה היוצאת דופן של רובי לקבוצה ולשחקנים שלה. אני, באחת הפעמים כשחידשנו חוזה, חתמתי על חוזה לשלוש שנים, ולחסנו ידיים, התחבקנו, ויצאתי מהבית של רובי עם אחי הגדול, ואז רובי קרא לי, אמר לי, בוא שנייה פנימה, בוא. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. הוא קרא לי פנימה, והוא אמר לי, תשמע, יש לי עוד משהו להציע לך, אני רוצה להציע לך עוד בונוס. אמרתי לו, רובי, איזה בונוס? הגענו את החוזה. הוא אמר לי, תשמע, כל פעם שנפתח ביום ראשון בבוקר את העיתון, ואני אראה את הפועל חיפה במקום הראשון בטבלה, אתה תקבל איקס כסף. לא קשור, זה בונוס, לא קשור לשום דבר. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמר לי, כל יום שאני אפתח את העיתון, אני פותח את העיתון, אני רואה בטבלה הפועל חיפה במקום הראשון, אתה תדאג שהפועל חיפה תהיה בעיתון כל הזמן במקום הראשון. זה התמריץ שלי, זה מסביר על האיש שרצה לפתוח את העיתון, ולראות את אהבת חייו, את הקבוצה שהוא אוהב אותה, במקום הראשון. אני רק רוצה להגיד לכם שהפועל חיפה באותה שנה הייתה כמעט 24 או 25 מחזורים במקום הראשון.
כן.
אז זה היה מדהים וסיפור מטורף על האהבה. זאת אומרת, זה באמת משהו שהוא לא קשור לכדורגל. קשור לאהבה.
אני רוצה לשאול, אחרי סיפרו לנו שביום האליפות היא הייתה בחול, אבל אורן ואופר, נשמח לשמוע אתם איך רובי היה במעמד האליפות.
באותו יום, בערב.
תמונות המרגשות האלה, מה אתם אומרים?
אני חושב ש... תראה, קודם כל ראו שרובי לחוץ, ראו שרובי לחוץ, דה, להיות מרחק של צעד אחד מהחלום הכי גדול שלו ושלנו. ראינו שרובי לחוץ מאוד, ואני זוכר שאם מסתכלים גם בתמונות של השערים, רואים את השמחה ואת הלחץ שיצא מתוך הפנים שלו, אבל אני יכול להגיד לכם שהפועל חיפה של עונת האליפות, זאת הפועל חיפה כל כך חזקה וכל כך טובה, משהו שדווקא לא בלט במשחק האחרון של האליפות. אני רוצה לציין דבר אחד מאוד מאוד חשוב, לא שיחקנו טוב במשחק הזה. אנחנו לא שיחקנו טוב, כל השחקנים היינו בלחץ, ובמחצית, שיחקנו נגד קבוצה חזקה מאוד במחצית, אמרנו לאלי גוטמן, אנחנו בלחץ, וזה משהו שלא נאמר. אתם יודעים, מדובר פה ברן שמעון, ג'ובאני רוסו, מילנקו, אוליאנוב, שחקנים. זאת הפעם הראשונה שהרגשנו את ההתרגשות של משחק האליפות, כמו שראו את זה על הפנים של רובי, ראו את זה גם על הפנים שלנו, למזלנו, היה לנו את החלוץ האגדי אורן ניסים, והוא, בשער הכי חשוב בהיסטוריה שלו ושלי, למזלי היה לנו את אורן ניסים, כי אני אומר לכם חד משמעית, מבחינת כדורגל זה לא היה המשחק הכי טוב שלנו. זה היה ניצחון ענק, אבל לא המשחק הכי טוב שלנו.
אורן?
רוצה להגיד, קודם כל אופר אמר הרבה דברים שאני ממש... רובי היה עושה את ההבדל. אנחנו, כמו שהיינו רואים אותו במשחקים, בימים של משחק, אופר יעיד על זה, כשהיינו פוגשים אותו באמצע השבוע, כשהוא היה מגיע בעיקר בימי חמישי, אופר, אתה זוכר את הנוכחות שלו, ושהיה משרה בנו ביטחון, ושהיינו יודעים, אוקיי, אם רובי הגיע ויש אימון ערב, אז הוא בטח לוקח אותנו לאכול ארוחת ערב. היה בו איזה משהו ש אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל היה איזה משהו כמו אילה סביבו, היה לו את הקריזמה, היה לו את הביטחון שהוא היה משרה לשחקנים, ואותי זה מאוד מאוד חיזק. אני הרגשתי את זה, אופר זה, אופר היה שחקן נבחרת ישראל, ואני הייתי הרבה יותר צעיר, אופר, רן, ובאמת היו, רוב ההרכב שלנו, אם אתה מסתכל על רוב ההרכב, זה שחקני נבחרת ישראל, זה השחקנים הכי הכי טובים שהיו. יכול להיות שהם הרגישו אחר, אבל אני הייתי צריך את החום, אני הייתי צריך את הביטחון ואת הכוח, שגם רן בן שמעון, וגם אופר טלקר, וגם כל אנשי מקצוע, וגם רובי שפירה, וגם כל החום הזה שקיבלתי מהם, אני חושב שזה דחף אותי, והגעתי באמת למשחקים האלה בשיא המוטיבציה. ואומנם במשחקים כן היינו רואים את רובי, וביום של המשחק, נכון, לא היה לנו משחק הכי טוב, למרות שבמחצית היה 5 שערים, הובלנו 3-2, וכל הזמן אנחנו, לא, הם הובילו 1-0 מכבי תל אביב, ואנחנו כבשנו 2 שערים, הם ישבו ל-2-2, והיה 3-2. המשחק הזה, רצינו לסיים את המשחק הזה, אבל אני חושב שהפועל חיפה הייתה בזמנו באמת קבוצה הכי חזקה בליגה, שגם אם לא היינו מנצחים את מכבי תל אביב במשחק הזה, אז היינו מנצחים שבוע אחרי זה.
כובד האחריות.
תגידו, אני רוצה לשאול את שניכם שאלה, מי שרוצה מכם שיענה. תראו, יש כל מיני סוגים של בעלים. גם אתם שיחקתם בקבוצות, תחת כל מיני בעלים, גם היום אנחנו רואים בליגת העל. קצת שתפו אותנו, איזה סוג בעלים היה רובי? עד כמה הוא היה מעורב? עד כמה הוא היה חיצוני ורק משקיף מבחוץ? במה הוא שונה משאר הבעלים שהיו לכם?
תשמע, אני חושב שזאת...
ואני בשל...
לא היה ולא יהיה. אני אומר לך כשחקן שעבר בכמה קבוצות ושחקן שמכיר, היום כמאמן והסתובבתי במועדונים, אני נמצא, באמת לא היה ולא יהיה. באמת אין אנשים כמו האיש הזה, המיוחדות שלו, הייחוד שלו, היה בזה שמעבר לזה שהוא היה אוהד של הקבוצה, כל דבר רע שהיה קורה לקבוצה, הוא היה מרגיש את הכאב הזה אצלו עמוק. זה פשוט בן אדם שחווה כל כאב של הקבוצה, כל הצלחה של הקבוצה. אני עד היום, אתה יודע, מתחלפים פה בעלים בקבוצות, ובאים והולכים וזה, אני לא נתקלתי בדבר כזה, אני באמת חושב שזה משהו מיוחד. מעבר לאליפות ההיסטורית הזאת, הרי גם שנה לפני זה ושנה אחרי זה, רובי, ואני מזכיר לכם, רובי הביא אותי מאשדוד. והסיפור המצחיק הוא שאני הייתי אמור לחתום במכבי חיפה. מי שסימן אותי בתחילת הדרך, זה היה מכבי חיפה. ורובי פשוט התעקש, ונלחם עליי בצורה שפשוט אי אפשר היה להגיד לו לא, והפך את העסקה של מכבי חיפה, ולקח אותי להפועל חיפה. ובאמת, מהרגע הראשון היה פשוט ברור שמדובר במשהו יוצא דופן. כי היו לי בעלים באשדוד, היו לי בעלים בבית ירושלים, היו לי בעלים בכפר סבא, היו לי בעלים במכבי נתניה. חבר'ה, לא היה ולא יהיה כאיש.
איזה כיף לשמוע.
ממש, פשוט מרגש. כן, אורן?
תסתכל, אני בקשר עם הרבה הרבה מאמנים בליגת העל. אני יודע את ההתנהלות שם. אני יודע, יש גם מאמנים, יש גם בעלי קבוצות שהיום מתערבים למאמנים מבחינה מקצועית. ורובי לעולם לא היה עושה את זה. הוא היה נותן את כל קבוצה וכל מה שהמאמן מבקש. אני גם מכיר המון המון מקרים שבעלים של קבוצות היה אומר למאמנים, בשנים האחרונות אני מדבר איתך עכשיו בליגת העל, כדי שתקבל ארוחת ערב, אני מבקש שתיתן לשחקן זה לשחק. כדי ש... דברים כאלה זה לא היה בזמנו של רובי. אנחנו, היה לנו אימוני בוקר, תמיד בסיום האימון היו ארוחת צהריים. זה היה התנהלות שונה. רובי, כל שחקן שהגיע למועדון הזה, הוא רצה שיהיה חלק מהעיר, שכמה שיותר שנגור בחיפה, שנשאר, כל אחד היה לו בית. כולנו, חוץ ממני בשנה הראשונה, אני בשנה השנייה כבר, היה לי בית, הייתי גר בחיפה. הוא אמר שכל שחקן שמשחק בהפועל חיפה, הוא רוצה שיהיה בחיפה ושיגור בחיפה, שיהיה לו את כל התנאים ואת כל ההתנהלות שיוכל להגיע הכי טוב לאימונים, ואני חושב שזה מראה את רובי, כמה מקצוען הוא היה, כמה הוא רצה שהקבוצה היא תהיה מעל הכל, כמה הצלחה הייתה חשובה, בדיוק כמו שאופר אמר.
מרגש לשמוע. אז אנחנו מדברים למעשה עכשיו בערב הצלחה שאנחנו עושים, והזכרנו את הנקודה הזאת שהעיר גם כן רצינו מאוד שיקרא רחוב על שמו של רובי, אני חושב שזה דבר שהוא מובן מאליו. איפה אתם בנקודה הזאת, אופר, אורן?
עיר בזמנו שליווה אותנו בתקופה היפה של רובי, זה היה עמרה מצנע. ואני בטוח שאם הוא היה ראש עיר בחיפה, אז כן היה, כמו שאתה אומר, לא רק רחוב, גם כיכר. אבל מה נעשה שדברים משתנים, ולצערי אנשים שוכחים, ואני מאוד מאוד שמח וגאה במה שאתם עושים, ואנחנו מצליחים את רובי, כי אבא שני.
נהדר.
שמיל, אני יכול קצת אוהדים?
עכשיו, כן.
אוקיי, רק היום אני עם תקלת אינטרנט מסתורי דווקא היום, אז אם אני נקטע תגידו לי. יוני קרילי מדבר על שיר האליפות ועל המילים שבו, שהמילים דווקא בהקשר, שבדיעבד היו מילים קשות ודוקרות. עמי פריצקר מדבר על קבוצה נפלאה, אחת הטובות שהייתה אי פעם בישראל. גיא אדלר מפרגן לרחל היקרה, אומר כל כך מדהים לראות ולשמוע אותך רחל. יוסי סעדון אומר, רובי, אדם מיוחד, תמיד תרם לקהילה, למוסדות אחרים, לא רק להפועל חיפה. וראינו בזכותו סוף סוף אליפות היסטורית. עמי פריצקר מתגעגע לך, רובי. גיא אדלר, אין כאלה דברים, מערכת יחסים כזו, כמו שתיארו פה, בין בעלים לשחקנים. רחל קץ, מתגעגעים לרובי, אוהבים אותך רחל, אין כמוך, את אשת חיל, ועוד ועוד ועוד, האוהדים מתרפקים ונזכרים בכיף גדול ובהנאה.
אופר, שאלה לאופר, אם כבר נגעו בנקודה הזו עכשיו, יש דיון על הקבוצה הטובה מקום המדינה. חושב שהקבוצת האליפות של הפועל חיפה עומדת שם?
תשמע, אליפות זה לא רק כדורגל. אליפות זה סיפור. ואני חושב שהסיפור, ואני קורא לזה סיפור רומנטי של אוהדים של הפועל חיפה עם הקבוצה הזאת, ועם האליפות שכל כך חיכו לה. האליפות של הפועל חיפה מעבר לכדורגל טוב, היה פה גם סיפור מדהים. יש פה סיפור של קבוצה שהיא הייתה אנדרדוג המון המון שנים. קבוצה שלא יכלה להסתכל למכבי חיפה בעיניים. קבוצה שעשתה דרך, ובתחילת הדרך נכשלה. קבוצה שהשחקנים שלה, שזכו באליפות, לא הייתה סתם קבוצה. לא הייתה קבוצה ש... אני מבטיח לך, מה שקרה בקבוצה שלנו לא היה ולא יהיה בשום קבוצה. מהסיבה הפשוטה, השחקנים היו חברים, השחקנים היו מבלים, היו קשורים אחד לשני באחד, היינו יושבים אחד עם השני, ועם כל הכבוד, תראה, אתה יכול ללכת לשערים, ולכמות שערים, ולכמות ספיגות, אני הולך לסיפור עצמו, הסיפור עצמו הוא מיוחד, אולי הכי מיוחד, וכדי לבנות קבוצה לאליפות, צריך לבחור את השחקנים אחד אחד, כולל את השחקנים המחליפים, והבחירה בהפועל חיפה לקבוצה הזאת המיוחדת, הייתה בחירה מדהימה ומדויקת, גם של רובי, גם של אלי גוטמן, ואני סתם דוגמה, אורן ניסים למשל, בואו חבר'ה, אורן ניסים שהגיע אלינו, הוא, אף אחד לא יודע מי זה, הוא נבנה דרך הפועל חיפה, והפועל חיפה נבנתה דרכו, ואורן ניסים הביאו לו על הראש כל מיני חלוצים, עם המון המון שם, עם המון המון רזומה, אבל אורן ניסים עם העבודה הקשה שלו, כי אורן ניסים היה נחשב חלוץ אפור. קצת מזכיר את הפועל חיפה, הייתה כמו קבוצה אפורה, קבוצת הפועלים. אורן ניסים זה אחד שמסמל את האליפות שלנו, בעבודה קשה, בעבודה מנטלית, במלחמה על כל המגרש, לחץ על כל המגרש. הרי ללא אורן ניסים האגדי, אין שום הצדקה למשחק הלחץ של הפועל חיפה. הרי כולכם זוכרים את הלחץ שהפועל חיפה לחצה על כל הקבוצות, מי שהתחיל זה אורן ניסים. עם כל הכבוד, המון המון חלוצים היו בעמדה הזאת, ולא ביצעו את העבודה כמו שהוא ביצע. ואורן ניסים אף פעם לא היה נקרא חלוץ קלאס, אבל הוא החלוץ שהביא לנו את האליפות, בזכותו אנחנו בנינו מרקם שאי אפשר היה להתמודד נגדנו, ולכן, כמובן אני לא אובייקטיבי, אבל הקבוצה לדעתי שלקחה את האליפות הכי מיוחדת, זאת הפועל חיפה.
אני רוצה להוסיף אני חושבת שכל השחקנים ששיחקו בעונת האליפות, כל אחד ויתר על האגו שלו, לא שיחק עם האגו שלו, פרגן לחבר שלו ברמות על. אני זוכרת את אורן ניסים בברוז', איך הוא רץ, אני אמרתי לרובי, תראה כל שחקן של ברוז' הם פי שלוש מהשחקנים שלנו, מכל שחקן שלנו, איך הם יוכלו לשחק מולם? ואורן רץ מולם והפחיד אותם ברמות על, אני לא אשכח את המשחק הזה. אבל אני בפירוש חושבת שכל מי ששיחק בקבוצה לא שיחק עם אגו. היום אני רואה בהרבה משחקים שאני מביטה בטלוויזיה, הרבה שחקנים לא שולחים את הכדור לחברים שלהם, הם רוצים להבקיע. ואם הם היו קצת מורידים את האגו שלהם, הקבוצה הייתה מנצחת. אז זה דבר מאוד חשוב.
זה צריך להביא גם להם.
נכון.
אורן, תגובתך למחמאות.
יש לי שאלה כלל לתחנים.
אני באמת, אני יכול להשחיל משפט?
כן, כן, בבקשה.
אני קודם כל מאוד מאוד...
אז אורן, אתה יודע להשחיל.
קודם כל, מאוד מאוד מרוגש. אתה יודע, אני מרגיש את אופר, ואני מרגיש את רחל, ותקשיבו, אני לא יכול להסביר, את התקופה הזאת, הגיבוש, הקשר, אני אתן לך דוגמה, אופר אמר שזה סיפור, אני כל כך מזדהה עם זה, בוא נסתכל, מכבי תל אביב זכתה בהמון המון אלופיות, אתה יכול להגיד לי את ההרכב של מכבי תל אביב, קריית שמונה זכו באליפות, אתה יכול להגיד לי את ההרכב של קריית שמונה, עד היום, ובאמת אני יכול, באמת אנשים נתקלים בי ברחוב, אני לא מדבר על האוהדים של הפועל חיפה. אני באמת לא מדבר על האוהדים של הפועל חיפה. כולם זוכרים את העונה, את האליפות ההיסטורית הזאת. כולם יגידו לך את ההרכב, דודו אוואט, רן בן שמעון, אלון חלפון, אופר טלקר, גרייב, כולם יגידו לך בקלי קלות, ואני לא מדבר על האוהדים של הפועל חיפה. למה אני מזיל דמעות? כי זה פשוט מרגש אותי כל כך, זה פשוט התקופה הזאת, אני כל כך רציתי, אני ראיתי את הפועל חיפה כמשהו שיהיה לי לכל החיים, וקרה המקרה העצוב הזה שחתך אותי לגמרי, לא רק חתך אותי, חתך את השחקנים, חתך את כולם, חתך את המשפחה, וזה קורע אותי. ובטח ובטח שהפועל חיפה זה סיפור, ובטח ובטח הפועל חיפה יכולה להיות אחת הקבוצות שזכתה באליפות שכולם הזכירו, כמו שהשאלה שנשאלה לפני כמה רגעים. קשה, תשמע, קשה מאוד בלעדיו, כי...
אורן, כל כך ריגשת שאני פשוט מאוד, גם לי נעתקו המילים. פשוט ריגשת, תודה. כשאני שומע את הדברים האלה, אני אומר, אולי זה קצת בהומור, כמו שאני אוהב קצת להרגיע. אני חושב שהעיר חיפה נקראת על שם הפועל חיפה, ולא הפוך. זה, 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 הפועל חיפה זה נשמע העיר, זה נשמע משפחה, זה משפחה של אוהדים, שחקנים, הבעלים, רחל, כל אלה זה משפחה אחת, שהיא לא, זה משפחה לוחמת, ולעולם לא ניפרד, זה תמיד ככה שאני רואה את אורן, תמיד שאני רואה את אופר, זה תמיד התרגשות, כאילו אני חוזר לתקופה שהייתי לפני כמה שנים, בן 18, אז מאוד מאוד מרגש, ואנחנו, כן, אולי קצת...
אני יכול להגיד לך רק משפט אחד, שאני מהשיחה המרגשת מאוד הזאת שהתנהלה פה, יוצא עם מסקנה, שכמו שבאליפות הזו יש חלק כמובן ענק לרובי ולאורן ולאופר ולכל אחד שהיה שם על המגרש, יש גם חלק לא פחות קטן לרחל.
ברור.
אנחנו צריכים להוקיר את זה ולהודות לה גם על הערב הספציפי הזה ובכלל.
היא מדהימה, היא מדהימה.
תודה רבה.
באמת.
אני מתגעגע לפשטידות שהייתה מכינה כשהיינו מגיעים.
יש מתכונים? יש לך מתכונים בקבוצות. חבר'ה, פשוט ריגשתם ואני... אין מילים, אין מילים, וזה כל כך חשוב דווקא בערב הזה להיזכר, ואולי רחל כמה מילות סיכום?
אז קודם כל אני שולחת המון המון חיבוקים לכל הילדים שלי, והילדים של רובי שהיו, וכמובן לאוהדים, לא פעם, לא אחת, ולא... באו אליי אוהדים הביתה וישבו ובחו, על כל מיני משחקים ועל כל מיני בעיות שהתעוררו בקבוצה. והסברתי להם שאני בטח לא יכולה לפתור את כל הבעיות. ובאמת, אני חייבת להצדיע לכל האוהדים שהשתתפו ולקחו חלק, והיה אכפת להם שהקבוצה תהיה בדרגה הגבוהה. ואני מאחלת לעתיד, שהקבוצה תלך מחיל לחיל, ושאנשים באמת שמשחקים שם, כל השחקנים, ייתנו את הלב אחד עבור השני, ועבור כל הקבוצה, ושאנחנו נהיה גאים, זה מאוד חשוב, כל אוהד רוצה שהקבוצה שלו תהיה קבוצה מוצלחת ומצליחה. אז אני מאחלת את זה להפועל חיפה, בתור אוהדת שלהם ובתור אוהבת אותם, ושיהיה לנו חג שמח, חג אורים שמח.
חג נפלא.
ושתמיד נשמח ביחד. חג שמח.
אז באמת, תודה רבה.
חג שמח ותודה רבה.
ותודה רבה לאורן, ותודה רבה לאורן, כולכם אלופים שלנו עד היום. לא השתנה כלום. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
להתראות. אנחנו פה, אנחנו קצת, רחל, אתם גם כמו מזוינת להישאר אם את רוצה, אנחנו עכשיו הולכים קצת לדבר על המשחק שהיה מול מכבי תל אביב, דיברו על המשחק אליפות, מול מכבי תל אביב ועל המטוטלת שהייתה אז, רק אז היה לנו את אורן ניסים שישים את השער וננצח, ובשבת זה לא כל כך הסתייע. אולי כמה מילים על המשחק? רותם?
ניר, אני? ניר. אני רק אגיד שתי מילים ואני מעביר את זה לניר, לפתוח פרשנות המרתקת שלו. אני אתן את שתי מילים של אוהד, את השברון לב המטורף הזה, הלא מוסבר הזה. אתה יודע, אתה בא למשחק נגד מכבי תל אביב, בוא נהיה כנים. אתה בא ואתה אומר, הלאה, הלוואי ונוציא פה משהו טוב ויהיה בסדר, אבל אתה בא מוכן, מה שנקרא זהיר. ופתאום אתה יוצא בסוף המשחק הזה עם איזה סערת רגשות שלא ציפית להיות בה. וניר, אני נעתקתי מילים קצת אחרי המשחק הזה, ואני אשמח לשמוע את ניר.
טוב, אז כמה נקודות על המשחק, על באמת רולר קוסטר, הרכבת הרים ששמה מכבי תל אביב. קודם כל, צריך לומר את זה בצורה חיבורה שיש. אמרנו את זה, אני חושב, כאן לפני איזה חודשיים בערך, שהפועל אתלטיקו בלבאו חיפה, הקבוצה עוד ישראלית, צריך לומר את זה, קבוצה ישראלית, נבחרת ישראל, התמודדה מול נבחרת כוכבים של מכבי תל אביב, והיא אכלה לה, עמדה והצליחה חלק גדול מהזמן. לא מובן מאליו, אבל להזכיר לכם שלפני חודש בערך וחצי, אמרנו שלקבוצה יש בעיות, סילבס לא מגיב, אין כושר משחק, שחקנים מחוברים, יש בעיה בהתקפה, ופתאום הנה, יש קבוצה, ואשרנו שזו הבעיות שלנו. כמובן שסילבס פתח שוב פעם ב-4-3-3, היו ביום לפני המשחק, וביום המשחק היה דבר מדהים, היו שמועות על יהלום, היהלום חוזר חזרה, וזה היה בכל הרשתות, בעיתון, בתקשורת ועלה, ולא הצלחתי להבין מה קבלת הרכב, איך ישחקו יהלום, בעיקר שביהלום יש בעיה, זה מערך שדורש המון תאום, ולא פחות מכך, זה גם דורש גם כן כנפיים חזקות, כי זה מערך שמלכתחילה יהלום הוא קטן, והוא יצטייר בעיות בכנפיים. מאוד יכול להיות שהייתה לוחמה פסיכולוגית של סילבס, או סתם טעות, אבל דוניס עלה במערך שגוי לגמרי, הוא הלך בעיקר על הכנפיים, בגלל זה המכבי תל אביב לא הייתה בכלל מאוזנת בחצי הראשון, רק שני קשרים היו לו, אז אולי ניתן את זה לטובת הצוות המקצועי, שאולי פיזר איזושהי לוחמה פסיכולוגית שהיא הצליחה, והצליחה יפה. מכבי תל אביב באמת הלכה חזק מאוד על כל האגפים של חיפה, ניסתה כל הזמן לבודד, והדבר המדהים, תסתכלו ותספרו את זה, בדרך כלל שקבוצה משחקת, משחקת במשחק של מהיר ורוצה להצטרפות לרחבה, מצטרפים בדרך כלל שניים, שלושה שחקנים לרחבה. היו התקפות שמכבי תל אביב הגיעה עם שישה ושבעה שחקנים ברחבה, היו מצבים חופשיים שמכבי תל אביב הגיעה עם שבעה שחקנים או שמונה לרחבה. אני לא זוכר קבוצה בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, בטוח לא בישראל, אגב, גם לא מכבי תל אביב, שמגיע למצב הזה, שבהרמת קרן, למשל, מגיעים שבעה שחקנים ברחבה. אני רוצה כן אבל לומר ששני המצטיינים שלי, הראשון, באמת, כמו שרותם כתב ונכון, זה גאנם, משחק באמת מצוין שלו, הוא רץ, הוא באמת, אני כיף לראות את ההתפתחות שלו ממש, וכל פעם הוא משתפר בעוד איזה משהו נוסף. הוא יכל לגמור את המשחק עם רביעייה, בלי ספק אפילו. אגב, לדעתי היה פנדל, הוא נגרע ביד שם באחת מהמקרים שם.
אני גם חושב שהיה פנדל. אני ישר צעקתי פנדל מהבית.
השופט לא שמע אותך, אבל זה כיף לי לראות את ההתפתחות שלו, וכיף לי לראות את הצניעות שלו. זה שני דברים שלא בדרך כלל הולכים
ביחד. השחקן השני, אמרת שתי שחקנים.
השני זה קדוש. אז נכון שאני חושב שבגול הראשון שספגנו הוא תפס אוויר והייתה לו יציאה לא טובה, הוא לא אשם בכלל בשום גול אחר. אם אתם שימו לב, במחצית הראשונה הוא עצר שני דברים מדהימים.
שני גולים. שני גולים.
בפעם הראשונה הוא קפץ כמו שוער כדוריד. אם קדוש שומע והוא אחרי הכדורג רוצה לפרוש, יש לו עוד איזה כמה שנים בכדוריד, קפץ כמו תמנון ששוער כדוריד, עצר, עוד איזה ביתה מרחוק שהוא עצר, הוא הציל אותו, כי להגיע לפיגור במכבי תל אביב, מאוד קשה לחזור, אז צריך לומר את זה, שני שחקנים בעיניי המצטיינים של המשחק, הדבר הנוסף, צריך לומר, בוא שניה נדבר על פדידה, שחקן קלאץ' קלאסי, כל פעם אנחנו אומרים שהוא עולה, והוא יודע לשנות המשחק, וקשה לו לפתוח, אין לי מושג למה, אפשר לנתח את זה, אבל לא עכשיו, הוא הצליח, הוא עלה, שימו לב שהוא גם כן הגיע לבלטה של סרדל, משם הוא כבש, וזה יפה מאוד. בשער השני של דוניץ' היה שם פשוט, אני חושב, קריסה של המערך החיפאי, זה היה שם מצב ששימו לב, כל הפועל חיפה הייתה ברחבה, 10 שחקני שדה וקדוש, מול 6 שחקנים של מכבי תל אביב, ולמרות זאת הפקירו את דוניץ', ולמרות 6 שחקנים של מכבי תל אביב, היו עוד 2 שחקנים במרפסת של הרחבה, שאף אחד לא שמר עליהם, ולהגיע למצב שבו יש 10 שחקנים של הפועל חיפה ברחבה, ועדיין לא מצליחים להגיע שלפחות שחקן אחד יהיה שחקן אחר, זה אומר שני דברים, א', שלא הייתה שם משמעת טקטית, והדבר השני, שלא היה שם בעל בית ברחבה, הרחבה חייב להיות בעל בית, צריך להיות בלה מרכזי, צריך להיות קדוש או שוער או מישהו כזה, יכול להיות אפילו עוזר מאמן שיצעק, העוזר, יד עם הכדורים אפילו מאחורה, לא יודע מה, אבל הגול הזה ראו שהוא מגיע, ראו שהוא מגיע בגלל חוסר משמעת טקטית, מה שעוד, אגב דבר נוסף, איך מגיע המצב שבו אנחנו מגיעים עם 10 שחקנים ברחבה, שהשחקן הכי קדמי שלנו נמצא באזור קצת לפני סוף הרחבה, והשחקנים של מכבי תל אביב עוד 3 חופשיים מבחוץ, זה דבר לא טוב. לגבי השער השלישי, השער של ריקן, זה גם שער של חוסר תום ברחבה, 3 בלמים שלא הצליחו לתאם את עצמם בצורה טובה, ואני לא חושב שקדוש השם, ואבא הסתיר לו. שימו לב, דבר נוסף, שפטי, אגב, היה לו משחק טוב, למרות הביקורת שהייתה עליו, הייתה לו משחק טוב, אני אישית לא חושב שהיה פנדל, ממש לא חושב שהיה פנדל, אני גם ראיתי את זה כמה פעמים גם בדיוק החוזרים בכמה זוויות, לא היה שם פנדל.
ברור שבמצב הפוך לא היו נותנים פנדל.
לא רק זה, הבעיה היחידה היא שבדרך כלל בלמים שלנו לקראת הסוף כבר בפחות פוקוס, פחות חמצן בברידים, מה שנקרא, בדם, עושים טעויות, הוא לא היה צריך להשתמש ביד, בעיקר מול שופט שבעיניי שופט לא היה טוב, השופט עם שיבוט לא טוב, הוא קנה את זה. אז זאת הטעות שהם השפטי, אבל צריך לומר, היה לו משחק טוב. ודבר אחרון, שאני אשאר אותו לסוף, את הנושא של החילוף של ואבא, שכמעט כולם דיברו עליו, כן או לא. צריך לזכור, ובזה אני אסיים, צריך לזכור דבר פשוט. כל מי שמבקר את החילוף, שילך ויראה מה קרה 10 דקות לפני החילוף. היה שם את הבליץ על קובנטרי. מה שלא קרה במלחמת העולם השנייה, קרה שם. 10 דקות של בליץ, ואין אף אוהד שלא יגיד לי עכשיו, שהוא לא חשב שהגול באוויר. אז היה ברור שהיה צריך לעשות שינוי. היה ברור. והדבר המדהים שעולה מהעשר דקות האלה של הבליץ, של המכבי, באמת בליץ, זה שלא היה שחקן שירגיע. אני כל הזמן הסתכלתי, עיניים שהתרוצצו, חיפשתי לראות מי השחקן שירגיע, שיעצור, שייתן אוויר, שיעשה משהו. הסתכלתי על הממן, הסתכלתי על סרדל. אגב, בעיניי סרדל, משחק שני, לא כל כך טוב. אני מקווה שזה רק משהו שהוא חריג. לא היה שחקן שירגיע, ואמרנו הרבה פעמים על סילבה שהוא לא מגיב, אני חושב שלסילבה זה היה ניהול משחק טוב. וזה בסדר שבדקה 57 אתה מבין שיש לך קושי גדול מאוד, אתה עכשיו תעצור, תעשה שינוי. אני מאמין, בדרך כלל סילבס נוהג לא לחזור טעות פעמיים, ואחרי שפעם שעברה הוריד את סרדל להיות בלם, הוא הבין שזה לא טוב לו, הוא ישיר את סרדל, הוא הכניס את ואבא. והוא הכניס את ואבא, וזה בסדר. אני חושב, וגם רותם דיבר איתי לזה מקודם, שנינו היינו מכניסים קשר אחורי, כי זה היה, זה צעק לשמיים שאין שם בעל בית בקישור האחורי. הקו השני היה פרוץ לגמרי, ברגע שהקו השני היה פרוץ לגמרי, היה קל להתמודד איתנו, אבל זה חוכמה שבדיעבד, אז לא הוגן לומר את זה.
לא צעקתי את זה גם באותו זמן, לא רק בדיעבד. גם באותו זמן צעקתי, למה לא שחר?
אנחנו מנצלים את זה שרחל פה, אז ניר, אתה מסיים?
אני בדיוק שני משפטים אחרונים ומסיים, רחל תסלח לי, נכון?
לא, כי אני רוצה שאריאל יספר.
אין בעיה, ואני אפנה את זה לאריאל כמובן. שימו לב שני דברים. דבר אחד, ואבא שיחק בלם ימני. הייתי בטוח שהוא יכנס שמאלה. אבל היה לי די ברור למה נכנס ימינה, זה מכיוון שהיה לנו קושי מאוד מאוד גדול באזור הימני שלהם. מכבי תל אביב כל הזמן העמיסה שחקנים באזור הימני שלנו. אז ואבא שיחק שם, באופן עקרוני ואבא צריך לשחק את הבלם השמאלי אני חושב, אבל זה שוב חוכמה שאחר מעשה. והדבר האחרון, מה שמחבר אותנו למה שאורן ניסים אמר, וגם מה שרחל בפרשנות שלה אמרה בצדק, מכבי תל אביב רחבה עלינו, והקו האחורי של מכבי תל אביב היה בחצי המגרש שלנו כמעט כל הזמן, בחצית השנייה. אחד הדברים המדהימים ביותר שרודריגז, השחקן הבלם של מכבי תל אביב, הוא נגע בכדור כמו 3/4 מהקבוצה שלנו. אם תיכנסו לסטטיסטיקה ותראו, תגלו שרודריגז לבדו נגע בכדור חוץ מהם. מה זה אומר? זה אומר בדיוק מה שרחל אמרה. זה אומר שלא היו שחקנים שהפעילו לחץ על החלק האחורי של מכבי תל אביב. ופה נעצור, ניתן את הבמה לאריאל.
תודה רבה, ניר, זה ניתוח מאלף. הנה אריאל עלה, ואריאל...
שומעים? 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 איזה יופי, אני נורא נורא מתנצל, גם בפני רחל. שמי אריאל, אני אוהד ותיק, עוד מימי אגף הדשא בקריית חיים, ואני גאה להיות אדום, עוד מגיל מאוד מאוד צעיר, כמו שאמרתי. חזיתי בעלייה שלנו ברמלה, חזיתי בעלייה שלנו במשחק המטורף בווינטר, אבל שמחה כזאת, כמו שהייתה לנו במשחק ההוא נגד מכבי תל אביב, לא חווינו אף פעם אחת. זה היה משהו, יש לי את הקסטה הזאת.
קסטה?
כמה דברים. יש לי את הקסטה הזאת, אתם רואים? קסטת המשחק.
קסטת
האליפות. וכשאתה מזבזב בקסטת, אתה רואה ממבט ציפור, כמו נחיל הרבה.
וכמו
נמלים אדומות. עכשיו, אני זוכר מצוין, כמו היום, את הקול של רובי, לוקח את המיקרופון, מבקש מאנשים, לא להיכנס למגרש, ו... מי זה היה? קורן, דני קורן שמה, והסוסים, ואלוהים יודע מה, ואנחנו רק רוצים לעוף קדימה, אז הרימו לנו את השחקנים על הכתפיים ברמלה, זה אני זוכר מצוין, ובווינטר זה היה out of the blue, אבל זה היה, זאת הייתה שמחה שאין דוגמתה, ובאמת זה היה משהו מיוחד. אז אני קורא לסימנתי כמה מילים פה שרובי זל, הספונסר, הבעלים, האליפות, השקיעה, התורם בספר, האנושי, האוהד האולטימטיבי, הרגיש, מלא העוצמה, הכואב. זה היה האיש הזה, שאני בהתחלה חשבתי שהוא נולד בבת גלים, אבל מסתבר שלא, רחל?
לא, לא, הוא נולד בבת גלים.
אז כל, כל האינטרנט מלא בשטויות. אז הוא נולד בבת גלים, כמו
נכון. אבא,
כמו האח שלו זל, וגם יואב קאס נולד בבת גלים, וגם רובי יאנג נולד. את יכולה לספר לי מניסיון אישי, מה קורה שם בשכונה הזאת?
גם אני גדלתי שם.
מנחם לס, שכותב עכשיו דרך אגב על ה-NBA. אז זה היה פשוט מדהים. אני ראיתי רחל את רובי במשחק האחרון שהוא היה ביציע. אני חושב שזה היה באשקלון, ואני מוכרח לציין, ואני לא אפרט, שהיה שידור ברדיו במקביל, ואני לא אגיד מי שהיה שם, ואני כותב על זה בכל פעם שמי ששידר אז עולה, ואני לא ארחיב. אני הייתי במשחק, אני חושב שזה היה המשחק האחרון שהוא ראה. עכשיו תשמעי, ביום שרובי נפטר, ביום שישי, אני חגגתי 50 לאשתי בברצלונה. בברצלונה ירד באותו יום שלג, לא ירד 200 שנה. 200 שנה לא ירד שלג באותו יום. טוב, למחרת אני הולך לקפה אינטרנט, ואני פותח את הקפה, כהרגלי, את האינטרנט, ואני רואה ג'יבריש, ואני רואה כתוב באותיות שחורות, ההתאחדות לכדורגל מתאבלת על מותו של רובי זל. שחור. כמובן שזה עשה לי, תארי לך, אני עם אשתי, 50 שנה, לא ישן בלילה, לך תסביר לה. למחרת הלכנו לפואבלו אספניול, שזה מין שכונה כזאת, אורווה כזה, ששם אנשים עושים כל מיני עבודות. אני התנפלתי על הקבוצה הראשונה של האוהדים, של המטיילים, והם הסבירו לי מיד מה קרה. אני עוד שמעתי ממישהו משהו בשדה התעופה, וכמובן חשכו עיניי וירד עליי עצב מאוד 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 קשה. זה היה הסיפור בברצלונה. אני מוכרח להגיד שמשחק האחווה שיעקב שחר הרים לזכרו של בעלך, לזכרו של רובי, זה קרדיט שצריך לתת. אני לא רוצה להכניס פה משפט אחד שהוא אמר, ואני לא אכניס אותו, אבל צריך לתת לו קרדיט. ואני הייתי במשחק הזה, והנה הצעיף, זה החלק האדום שלו, זה הפוך.
לא, לא, יפה.
שהוציאו שם, ואני שומר אותו עד היום, יושב באוטו מכוסה על, 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 על דש המושב עם הסמלים האחרים, ואני מאוד מאוד גאה שיש לי אותו בנוסף לצבעים אחרים. אז אם אנחנו מדברים על על המשחק הזה, אז אני אקרא למה שכתבתי קצת. כל ההכנסות מהמשחק הזה עברו לקבוצה. ביציע הכבוד שילמו 1,000 שקל, ובצדדיו של היציע שילמו 500 שקל, וגם נושא ההבטחה היה בהתנדבות, והיו שם 8,000, המשחק היה ביום ראשון, אז אמרו שביום שבת כבר היו 8,000 איש, ושם היו מתוכננים משחקים, שחקנים ששיחקו בעבר בהפועל חיפה, כמו רן, אמיר תורג'מן, אלון זיתוני, טלקר, עמי אזולאי, ודודו עבד וג'ובני ששיחקו במכבי, אז הם שיחקו מחצית כל פעם בקבוצה אחרת, וגם אמרו ש... מה?
לא, אני אומר, בוא נשאל רק משהו קטן את רחל. איך את מרגישה שאת שומעת שבאמת כל כך הרבה אנשים שילמו לכיסאות רגילים אפילו 500 שקל, וחברת אבטחה תרמה את עצמה בחינם. ויציע
הכבוד, הכל
לזכרו של האיש.
זה מרגש, מה אני אגיד לך? אבל אתה יודע מה, כי באמת רובי נתן לקבוצה שלו את כל מה שהוא יכול היה לתת. לא היה משהו מעבר למה שהוא נתן שהוא יכול היה עוד לתת.
נתן את כולו. אני, אריאל, דבר שם, תודה רבה.
עוד שנייה אחת, אז באמת לפני המשחק מכרו את הצעיפים האלה, ויש לי את זה באוטו, היה שידור בערוץ 2 של המשחק הזה, אמרתי 8,000 איש, והיה לפני המשחק טקס, לא לשכוח, הטקס סיפרו על פועלות של רובי, אמרה מצנה דיבר, גברי לוי דיבר, יעקב שחר דיבר, אבי קאופמן דיבר, והנציג של החברה החל, אבל אתם לא באתם בגלל שלא רציתם להגיע לפני ה-30, צריך מאוד מאוד לכבד את זה. אני יכול להגיד על המשחק, לא יודע אם יש פה עדיין...
אריאל, אריאל, אתה נשמע כאילו המשחק הזה אצלך עכשיו, תרי, ממש כאילו אתמול.
שמיל, זה בראש, זה בראש, אני הייתי שם, ואני ישבתי, וישבתי בינות לעדי מקבי, והחבר'ה שלנו רקדו על הדשא. אתם יודעים מה זה רקדו? רקדו. והכניסו שם גולים, אני לא רוצה להמשיך, דיברתי עם דורון, בכל זאת אולי יש מישהו אחר ששומע, אבל היו שם דברים שאני לא אהבתי מצד האוהדים שלנו, אבל כל הסיטואציה הייתה מאוד מכובדת, וכולם הרגישו שיש פה משהו בשביל האיש הזה, שבעצם תראו, הוא שם אותנו על המפה, לא יעזור שום דבר. הוא שם אותנו על המפה, וצריך לתת הרבה הרבה קרדיט. עכשיו, הוא לא רק שם, אתם בטח דיברתם עליו, הוא תרם ובילום שם, והוא סייע, והוא הסתכל בגובה העיניים, הוא היה מאוד אמוציונלי. אני בהתחלה חשבתי, תסלחי לרחל שקרה לו משהו, אבל אחרי ששמעתי מה שקרה, אז אני מאוד מאוד התעצבתי, אני מאוד מאוד שמח לדבר לפנייך, בפנייך, לפני הפאנל הזה, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אתם, תרשו לי להגיד, עושים דברים בטעם טוב, והטעם הטוב הזה רץ קדימה, כשמישהו מאזין לו, אני מברך אתכם, ותודה רבה שאפשרתם לי גם להגיד כמה מילים.
ריגשת מאוד, ריגשת מאוד, ואני חושב שאי אפשר היה לסכם את הערב הזה יותר טוב ממך. לא, ממש תודה רבה. ובאמת אני מודה קודם כל לרחל, שעם סבלנות רבה הייתה איתנו כל הערב, באמת תודה רבה, זה כבוד גדול מאוד, ושבאמת נדע רק שמחות מכאן לאבא, ושדמויות מופת כאלה, כמו רובי שפירא, תמשיכו להעיר גם היום בספורט הישראלי, להשפיע על הנוער, להשפיע על ילדים. אין שליחות גדולה מזאת. ערב נפלא לכולם, באמת רוצה להודות לכולכם על הערב הזה.
ערב טוב.
ערב טוב.
תודה רבה, חברים.
הרבה בריאות, רחל.
תוכנית מאוד מעניינת, באמת יפה.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
עוד תראו את זה. תודה רבה. אתם רואים את זה?
וואו.
אתם רואים את ה...
כן, שם, זה העיתון הזה.
מילנקו ובן
שמואל. עולם מפוארת שמפארת את הסלון שלי, שכתוב בה, עכשיו או לעולם לא במסגרת אדומה עם גורן היפה מילנקו.
יש לך אפשרות לעשות, לסרוק את זה ולשלוח לנו את זה לקבוצה, לפאנל, לדף?
אני אעשה את זה, אני אעשה את זה.
תודה רבה.
אני חושב שהמוזיאון צרק את זה גם. תפנה למוזיאון, המוזיאון, כי דיברתי איתם על זה, שלא לדבר על הספר הזה, שהוא חובה בכל בית.
זה יש לי אותו.
דרך אגב, לקחתי את מישל פורטל ואת אבי גינדין, שהוא גם חבר, למשחק ההזכרה לגביזון. ויש לי שם תמונה איתו עם פורטל, שהיה שוער שלנו בסוף שנות ה-50, אם אתם זוכרים. וגם עם אבא גינדין, שהיום דרך אגב יושב במושב ארבל, הוא עבר מירושלים, אז אם מישהו בסביבה, הוא מאוד ישמח לפגוש.
נהדר, נהדר. אריאל,
לדבר איתו באחת התוכניות.
לדבר איתו, לעלות לאחת התוכניות הבאות, אנחנו ממש...
חשוב מאוד, זה דבר, הוא כל כך...
ניסינו לאתר, לא הצלחתי.
בושן ארבל, אני אשלח לדורון את הטלפון.
נהדר.
תודה רבה.
תודה רבה לכולכם, וערב נפלא, ורק בשורות טובות. תודה רבה, רחל.